Ça va boire, donc ça m'a dit de la part, je fais vraiment quelque chose, et voilà, la prochaine. Je ne sais pas si on m'a bien mis à mon frère à créer le pain, et quand même, on va le faire sur les montants. Avant les pains, je vais le voir la prochaine, c'est pas grave. Et on va m'en faire de ça, on va faire ça. Là, la profite du hôtel, c'est... המשפט הראשון של משפט המפתח, העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים לכל עסק רוחני. זה מה שמשפט הכותרת של כל המאמר כולו, שהעונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים לכל עסק רוחני, וצריך להבין בצורה יותר ברורה מה הוא בעצם העונג, מה הוא השמחה, ולמה בעצם חשיבותם. ואז הרב מפרט. רק כשיתענג האדם, נשמח במעשה הטוב והיפה, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו. רק אז יהיה קל רוח השכינה וזיו כבודה על האדם, כי עוז השיבה ממקומו, ויעזור לו להיות נעתר בחוץ של חן וחסד, שימצאו מעשיו ופעולותיו גם כן חן בעיני כל הבריות, ויצאו גם הם מברכיו ותרבה הברכה והתורה בעולם. אף כשיש עונג בשמחה פנימית בלב, מסורפים למעשה הטוב והצדק, אז הם מתבססים באדם להיות קרוב ומשקיע אל הטוב ברחוב, ובמקור נפשו ימצא מים חיים נוזלים להשקילו לרדוכו ברכות חיים. וכל פעולות רגשות ומחשבות הנעשות מצד מתקף ומועקה, מנסת תהיה מועקה חומרית ורוחנית, אינם בתכלית שלמותם, והם אינם באים כי כדי להעניין את האדם על המצב המוסרי הנכון, שיהיה בו שמח ומתענג בעשור הטוב, ובגללו מן הרע והכאוב, הגר מאשר לשמח בו. ויש פה הרבה מאוד נקודות, הרב בעצם בכל משפט מלמד אותנו. ועכשיו אומר לך אחת אחת. למה כל כך חשוב שהעונג והשמחה יהיו מתלווים לכל עסק רוחני? זאת אומרת הרב, דבר ראשון, רק תתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, כן? אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו. זאת אומרת, הנקודה הראשונה זו נקודת החריצות, שנקודת החריצות, המדעת ישרים מסביר אותה שהיא איננה רק מידה שיש לך ממש, זה קודם כל מידה שהיא באמצעותה אפשר להשיג הישגים בעולם המוכני ובעולם הלימודי. זאת אומרת, ללא חריצות, האדם יכול, כן, מתוך הבטלנות שלו, יכול להגיע למצב שהוא לא מדלג טוב את השמות ולא עושה כמו שצריך ועושה דברים חלקיים ולא מבין נכון את הדברים. הוא חושב שהוא מבין וכו', זה כמובן הבסיס של הבסיס. אבל מהנטיית השרים עולה, וזה קשור לשורש של מידת השמחה, שמידת הזריזות היא מידה פנימית גדולה מאוד. כן, המצב השני כותב בפרק ז', כי הזריזות היא מידת שלמות גדול, שהטבעו של אדם מונע ממנו עכשיו. למה זה כל כך... למה זה כל כך משמעותי, מידת הזריזות? למה זה דבר שהוא כל כך פנימי, כל כך משמעותי? התשובה לכך היא, משום שבזריזות יש את הביטוי של כלל היחס של האדם לעבודת השם. זאת אומרת, הזריזות מבטאת איזושהי התלהטות פנימית, איזשהו רצון מאוד מאוד חזק לעבור על השם, רצון מאוד חזק לעמוד במשמעת הדברים. זאת אומרת, הדברים אינם רק תיאורטיים, אינם רק... כללים, אלא הם מאוד מאוד ממוקדים, מאוד מאוד יורדים לחיי המעשה. וככל שהדברים יורדים לחיי המעשה יותר, ככל שהם מפעילים את האדם, ככל שהאדם הוא להוט על העניין, זה מלמד כמה עבודת השם היא מאוד עמוקה בתוכו, כמה היא מושרשת, כמה הדברים הם חשובים לו, כמה הוא מזדהה, גם כמה חלק ממנו. כשם שיש דברים מסוימים שאין שאלה בכלל לגבי, שהוא יקפוץ ישר ויעשה אותם, אם זה גם נוגע להצלת חיים של אדם, או נוגע לעזרה לעצמו, יש דבר שאינם שאלה, כי זה מנגנון מאוד מאוד יסודי. האם עבודת השם היא כל כך מסוימת, כל כך מוצמד, כל כך מושרשת, זה בעצם בא לידי ביטוי במידת הזריזות של האדם. ולכן כותב פה המדרש, מדרש רב עובדיה במציאת ישרים פה, בפרק ו', פרק ז', שמידתם של הצדיקים היא מידת המהירות. במדרש כתוב, המדרש כתוב על כמה וכמה דוגמאות, כן, לגבי בתנהל האישה, כן, יש את מנוח, בתנהל האישה ואתה רוצה לתגל באישה, כן, אז אומר המדרש, מלמד שכל מעשה של צדיקים במהירות, אז אתה לא יבנה עסק זמן לא להצעת המצווה ולא להשלמתה.
זה
מידה מאוד אלוקית. כן, זה מידה אלוקית מאוד, כן. זה משפט הבא שרציתי להגיד, אבל צריך את המידה הזאת, אנחנו רואים אותה גם כן את כל האבות. אצל אברהם אבינו, וימהר אברהם אבינו אל שרה, ואומר מהרי, ויתן אל הנער וימהר, חיים כל הפרסה של הקבלה, והבנה של הרופאים אצל אברהם, גם אצל רבקה, ותמהר בתער כדה, כן, גם לגבי אפילו, אפילו, אפילו ירובעם, אפילו ירובעם, כן, הרשע, מה בעצם המעלה שלו שבגללו הוא הולך להיות ממונה מטעמו של... מטעמו של שלמה המלך שם על בניין הבית ולאחר מכן הוא הפך למלך ישראל, עמידת הוא היה איש מהיר, צריך להיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצר, בא יותר זה חשוקים, וחכמים זה חומר אחר, יחסו לו השבח הזה, אז שמהר מלאכת בניין הבית לא מתעצל בה, לאחר אותה, וגם על משה רבנו שמהר במלאכת המשקל, זאת אומרת אנחנו רואים פה את הנקודה הזאת, ותראה אומר על עמידת ישראל, שהאדם אשר כלהך נפשו בעבודת בוראו, ודאי לא יישצל לי לתת מפרוטה, אבל תהיה פרוטות כתמונת האש המהירה, כאילו ינוח לא יותר לתת נקילה הדבר להשלימו. והנקודה הזאת היא גם כן באמת ביטוי של משהו פנימי יותר. זאת אומרת, אנחנו נדבר על כך שהזריזות היא ביטוי של התלהטות פנימית, אבל זה גם מידע כי מידע של המלאכים, מה שרואים מזכיר, לא רק זה מידע של צדיקים, אלא זה מידע של המלאכים, כך כותב את זה בסוף פרק ו, שהמלאכים, הוא אומר, ותראה שהמלאכים השתבחו במידה הטובה הזאת, שנאמר גיבור כוח לעשות דברו, לשמוע בכל דברו, ואומר, ואחרות רצו ושום כמראה בזק. למה? משום שהזריזות היא בעצם המידה שהיא אנטי מידת החומריות. היא המידה שהיא באה יצילה את הביטוי לעובדה שהאדם איננו משועבד לעולם החומרי, הוא כולו רוחני, הוא כולו פנימי, הוא כולו מונע על פי רצון השם, ולא מונע על מתוך יצרים או מתוך חולשות או מתוך איזה שהם דברים שמחלישים את כוחו. ובדרכו של המראה היא להזרים את ההבדל בין מידת המלאכים למידתו של האדם היא מנקודה הזאת. זאת אומרת, שבאדם הוא יציר חומר, ולכן יש בו את העיכובים, יש בו את המשק, יש בו את ההתהבות, כן, כרבו של החומר. ואומר זאת, מי שמנותק מן החומר, אין לו שום הבדל, אין פער, כן, בשיא, הקדוש ברוך הוא, אין פער בין הרצון לבין הביצוע. אין פער בין האמירה של הקדוש ברוך הוא, שלא יבוא בכל בין הביצוע של המלאכים. ובשורש, ואגב, עכשיו גם נגיד זה גם הפוך, כן, אומר בו המשלת ישרת, חושב שההתלהטות מולידת הזריזות הוא גם להפך. גם הזריזות מולידת ההתלהטות, זאת אומרת, כמו שאדם הוא זריז את זה, כמו שדבר משים מתוך פעולה של זריזות, הדבר הזה מוליד את הלהט הפנימי, כי התנועה החיצונית מראות הפנימית, כותב פעם צד ישרים. ובהמשך כותב, אך אם ישתמש במה שבידו יקנה מה שאינו בידו בהמשך, כי תוליפו השמחה הפנימית והחפש והחמדה מתוך מה שהוא מתלהט בתנועתו בראשו. והוא מה שאמר הנביא, מה שהנביא אומר, ונדעה נרדפה לדעת את השם. כן, לא סתם לדעת את השם נרדפה לדעת את השם. וכתוב אחרי השם יפו כי הרי ישאר. זאת אומרת, בשורש של הדברים אנחנו מדברים על ההתלהטות, שהיא השורש של מידת הזריזות, אנחנו ההתלהטות, יש בה גם כן מידה של שמחה. מידה של שלמות, מידה של רצון, מידה של חשק, מידה של הזדהות, שזה בעצם הבסיס של מידת השמחה. ולכן אומר הרב, אם אנחנו חוזרים פה לדבר פה בעונג לשמחה, ככל שהעונג והשמחה הם נלווים יותר אל העסק הרוחני, העונג והשמחה הם מולידים את אותה התלהטות, את אותה שייכות, את אותה זריזות, אותה חריצות. וכשאדם יש בו את החריצות, אז הוא משלים את הדברים לעשות אותם דבר ביום ביום. הדבר השני שאומר פה הרב, רק אז יהיה חל רוח השכינה וזיז כמודע על אדם כי עונג חדר מקומו. למעשה זה לא דבר שני, זה בעצם המשך של הדבר הראשון. זאת אומרת, לאור מה שאמרנו עכשיו, הדברים גם גילים ברורים. כלומר, ככל שהדברים נעשים מתוך חריצות, אז תהיה חל על רוח השכינה. למה רוח השכינה? משום שזו המידה האלוקית. כפי שדיברנו קודם, המידה האלוקית, ההופעה האלוקית, הפנימית, הרוחנית, שאיננה משועברת לעולם החומרי, שאיננה קבולה במגבלות הכאן והעכשיו, אלא היא מידה שהיא מרוממת, שהיא לוקחת אותו גבוה. ומתוך כך בא הדבר השישי שהוא אומר, מתוך העובדה שהאדם מקבל רוח של שכינה, מתוך אותה שמחה, מתוך זה, חוץ של חן וחסד, כן, ויעזור להיות מייתר בחוץ של חן וחסד, שימצאו מעשה פורסם גם כעשכם בעיני כל הברית. זאת אומרת, יש בשמחה התלהטות, יש בה זריזות, יש בה מידה אלוקית, ויש בה חן וחסד, יש בה איזשהו יופי פנימי, יופי פנימי, משהו מגנט כזה שמושך את האנשים. ושימו לב, שמי שיש בו מידה של שמחה, אפילו יש את החוש הומור, אני אומר, החוש הומור זה בעצם הפן הנמוך, נאמר, של מידת השמחה, שמי שיש החוש הומור נדבקים אליו, אנשים לא מבינים בחברתו, למרות שהחוש הומור שלו לא בכך אומר, הם דברים בזאת חוכמה. כמו שאומר, זה משהו מדביק את האנשים, אנשים רוצים... רוצים להיות קרובים לאדם כזה. זאת אומרת, יש משהו בחיוך שלו, משהו באנרגטיות, בשמחה ובתפיסה הפנימית שמצביק אנשים אליו. אז כשזה בא לידי ביטוי באופן גבוה יותר, שבמידת השמחה האלוקית, זה גם שמצביק אנשים ורצו גם כן ללמוד ממעשיו ולעשות, ללכת בדרכיו. כן, זה הדבר שמתפתח לי. הכל מאותו שורש, אני מפרק את זה לגורמים, אבל בסופו של דבר השורש הוא אחד. כן, עד שיש עונג ושמחה פנימית. רגע, כן, עכשיו, אז זה אומר, כן, לרוב הזה הייתה בכל שכן וחצי ומסיום מעשה שאותה גם כן בכן מלא כל הבריאות, ויצאו גם הם בברכה, ותזה הברכה והטובה בעולם. עכשיו, כן, מה שאמרתי גם פעם קודם, הוא מצא חן בשכל טוב, בעיני אלוקים זה אדם, זאת אומרת שאדם מוצא חן בשכל טוב, בעיני אלוקים, אז גם כן בעיני אדם, כן, מה שגמרא אומרת שכל מי שיש בו יראת שמיים לדבריו נשמעים, כי כשיש יראת שמיים, יש פה מידה פנימית, הדברים נשמעים דברי אמת, וניכרים דברי אמת, הם מחברים ומדביקים את האחרים אל האמת הזאת, משום שהאמת היא מדביקה, האמת יש בשורש שהוא חושף לתוך האדם נקודות שהן שייכות אליו ושהוא היה רוצה להיות שייך אליו. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שבה אני רוצה יותר דוחה יותר להתאים, שזה לדעתי אולי אחת הנקודות החשובות, שהם כמובן נשאר שמה שמה עליו עכשיו. אומר הרב ככה, רק כשעונג משמחה פנימית בלב מצורפים למעשה הטוב והצדק, אז הם מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ברוך הוא. ובמקום נפשו ניתן מים חיים נוזלים להשכילו להדריכו באורחות חיים. כל פעולות, רגשות ומחשבות הנעשות מצד דרכת ומועקה, בין נטייה מועקה חומרית ורוחנית, אינם לוקחים שלמותם. והם אינם באים כדי להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון, שיהיה בו שמח ומתענג לעשות אותו, וינזרו מן רע, והכאוב, תגן נפשו וישמח מאוד. זאת אומרת, פה אנחנו עולים לקומה יותר גבוהה. שבקומה הגבוהה הזאת, כשאדם, ככל שאדם, יש את העונג והשמחה שמצורפים למעשה הטוב והצדק, לאט לאט הוא מתבסס בדבר הזה, ולאט לאט הוא מתבסס בכלל בעבודת השם, זאת אומרת הוא נעשה קבוע בדרכי הקדוש ברוך הוא, ומתוך שהוא נעשה קבוע בדרכי הקדוש ברוך הוא, האדם יותר ויותר יכול להיות מודרך בעבודת השם מתוך עצמו, מתוך פנימיותו. זאת אומרת פנימיותו היא עוזרת לו להשכיל ולהבין את דרכי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת יש פה איזשהו אמת פנימית שהולכת לנצח דרך ומתפתחת, שהיא הופכת את העשייה בעבודת השם, שעשייה גם קבועה, אבל גם, הייתי אומר, מודרכת לא מדברים שהם חיצוניים ולא מלימודים חיצוניים, אלא מדברים שהם פנימיים. ואת הנקודה הזו, אני חושב שאתה מנסה אולי טיפה להסביר אותה קצת יותר. זאת אומרת, למה באמת זה קשור למידת השמחה? למה זה, כלומר, לא מה שזכרנו, זה ברור, אבל אני חושב שזה קצת יותר נוכל להרחיב בנקודה הזאת. למה באמת מקום השמחה יוצרת את הקביעות בעבודת השם? והתשובה לכך היא, קודם כל, הייתי אומר, השמחה היא, כפי שאמרתי קודם, היא מידתו של הקדוש ברוך הוא. כתוב עוז וחזבה במקומו. זאת אומרת, מקומו של הקדוש ברוך הוא היא העוז והחזבה, זאת אומרת, השמחה היא מידתו של הקדוש ברוך הוא. וככל שהאדם נעשה קבוע מידת השמחה, ככה הוא נעשה יותר ויותר קבוע במידתו של הקדוש ברוך הוא. משום שההופעה של השמחה היא הופעת השלמות, היא הופעת הנועם, היא הופעת הרצון, היא הופעת החשק, היא הופעת החוסר מוגבלות, כן? כל הדברים האלה זה בעצם ביטויים של ההופעה של השמחה. ולכן מידתו של הקדוש ברוך הוא, מקומו של הקדוש ברוך הוא, זה עוד בחשבה, עוד בחשבה במקומו. ולכן כשאדם נעשה קבוע ועונג לשמחה בעבודת השם, כשהעונג והשמחה הם מרכיב בעבודת השם, מרכיב משמעותי, זאת אומרת אופן העשייה הוא נעשה מתוך עונג ושמחה, שם הוא יותר ויותר נעשה קבוע במידתו של הקדוש ברוך הוא. ויותר מכך, ככל שהאדם נעשה קבוע יותר במידת השמחה, הוא גם נעשה שבוע במקום את הדבר, הוא גם נעשה שבוע במקום עצמו. זאת אומרת, גם נקודת העצמיות של האדם היא נקודת השמחה. משום שנקודת השמחה היא הנקודה, כמו שאמרתי קודם, היא נקודת השייכות לעבודת השם, היא נקודת הטהרה הפנימית שממנה בעצם צומחת כל העבודה. זו בעצם נקודת השמחה של האדם. ולכן אם אנחנו מסתכלים בצורה מאוד מאוד חדה, מהי בעצם נקודת העבודה של האדם בעבודת השם, אז עולה פה באמת אמירה מאוד מאוד ברורה, שבעצם המטרה של האדם עבודת השם, בראש המשפט, בסוף הפסקה הזאת, הוא אומר, ואינם באים כי אם כדי להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון, שיהיה בו שמח ומתענג בעשות הסוף. זה בעצם תמצית, תמצית העבודה, אולי הנקודה הגבוהה ביותר של עבודת השם, שהאדם נמצא בתוך עמדה מוסרית, והוא עוסק בעשיית הטוב בתוך שמחה ואוהב. אין דבר גבוה יותר מזה בעבודת השם. זאת אומרת, החיבור הזה שבין המוסריות לעובדה שהדברים נעשים מתוך עונג ושמחה. שהמוסריות נעשה בתוך עונג ושמחה, זה אומר שזה הוא. זה אומר שנקודת הפנים שלו נחשפה שהוא נמצא בעמדה מאוד מאוד פנימית, מאוד מאוד מוכנה, מאוד מאוד לוהטת, מאוד מאוד מוכנה לפעולה, מאוד רוצה לעשות את רצון השם. זה בעצם הנקודה הגבוהה ביותר, שמתחברים בה, הייתי אומר, שמיים וארץ. זאת אומרת, הטוב האלוקי, האופן של השמחה, של העשייה שהיא בשמחה, שהיא מידתו של הקדוש ברוך הוא, והיא מידתו של האדם. והרב אומר גם לאידך גיסא, אם אדם מרגיש שהדברים נעשים מתוך הכרח ומועקה, מתוך איזו כפייה פנימית, לא מתוך שלמות, אז יש איזה מקום, לא שאין איזה מקום. לא שאין מקום לעשייה שנעשית מתוך הכרח. אבל העשייה הזאת מתוך הכרח שהיא ידע שהיא רק אמצעי להביא אותו למצב השלם שבו הדברים נעשו מתוך שמחה ומתוך מוכר. זאת אומרת, בעצם, תחשבו כמה אחוזים מתוך מה שאנחנו עושים היום הוא בעצם אמצעי לב. כלומר, זה לא הדבר עצמו. הרבה פעמים אומרים, הרבה פעמים אני חושב שאנחנו מודדים דברים בעשייה. זאת אומרת, אם הצלחתי, נגיד, ללמוד את הסוגיה הזאת, אז עשיתי את מה שצריך לעשות. נו, אבל איך עשיתי את זה בפרקת שיניים? איך עשיתי את זה מתוך כפייה, מתוך חוסר חשק, מתוך זה? זה אתה אומר, להפך, קיבלתי שכר על הדבר הזה. כלומר, אני עשיתי את זה, התייגעתי, הזעתי, להפך, כאילו, למדתי פעמיים. גם עשיתי את זה וגם התייגעתי וגם הזעתי. אז יש לזה תאגר כזה, ובדי ובדי יש אדם שהוא מתייגע ועושה דברים מתוך חמל ומתוך מאמץ ומתוך כבישה פנימית, ובדי שהוא מקבל שכר על תחום צער האגרה, זה ודאי נכון. אבל שידע שהוא במדרגה, שידעי לא במדרגה גבוהה עבודת השם. אם הדברים לא נעשים מתוך שמחה פנימית, מתוך עונג, מתוך שאיבת תורת רוח מהעשייה עצמה, שידע שהעשייה הזאת היא בדרך ל... כן? מה שהוא אומר, ולמה הם קיים כדי להעמיד עליו למצב מוסרי נכון. כן, זה עוד מפרש פשוט, שהוא מאוד מאוד מותאם, אני חושב, למצב שאני אומר, לא הייתי אס, לא צריכים לקבל מזה איזשהו חלישות הדעת, אבל כן צריכים לקבל איזשהו טיבון מהמשפט הזה. משפט חשוב, אני חושב. כל פעולות רגשות המחשבות הנעשות מצד הכרח ומועקה, בין שתהיה מועקה חומרית או רוחנית. אינם מתכלית שלמותם, והם אינם באים כדי להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון. שיהיה בו שמח ומתענג לעשות אותו. ומן עזרון מן הרע והכאור, תגיד נפשו וישנח כבודו. זאת אומרת, השאיפה עבודת השם, שאדם יעשה את הטוב מתוך עמדה מוסרית, מתוך עמדה של עונג ושמחה. כל עוד לא הגיע לדבר הזה, אז יש משהו חסר, אז בסדר, אז הוא בשלב, יכול להיות שהוא בסדר של הכבישה, לקראת השלב שהוא בסדר של גם כן ישר, זאת אומרת, שישרת בברי השם, כן, שבאמת השמחה והיושר, באמת הם מצורפים אחד עם השני, כל עוד לא הגיע לזה, זה אולי נמצא בשלב, זה צריך עוד ב... לשפר ולשדר גם את עצמם, כן.
כל שנה שאדם יעשה את המסלול, אם דרגת את התפתחה עכשיו, כלומר, הוא מתחיל שמח על זה שהוא עושה עכשיו את דו השם. אז זה היה מסכמת בזה שהוא מתגאה עם אחרי שהמסלולות הם באמת פיצו לעצמיות שלו וכל היחד. אני חושב שאתה תמחל כדי שיעשה מקלט את השם. לא, לא, זה לא יותר מזה.
בהחלט, זה דרגה גבוהה בעזרת השם. אם אדם עושה את הדבר מתוך שהוא קשור, אבל הוא לא רוצה לעשות, אבל בשביל זה דרגה גדולה מאוד של מהירה, של אהבה וגם של שמחה.
אבל
נעדיף וחדיף מאשר שאדם יעמד כשהוא מרגיש שמחה במעשה? לא, ברור שהוא מרגיש שמחה במעשה עצמו זה דבר גבוה יותר. הוא מסוגל אפילו להגיע לשמחה בעצם המעשה עצמו, כמו המחובר למעשה עצמו, זה באמת שהוא בעמדה גבוהה יותר מאשר אחד
שלו.
פה הוא נראה ברמה הכללית יותר, שאומר אם יש יותר של מועקה, זה מלמד שזה לא שלם. אז המועקה יכול להיות בכמה רמות, יכול להיות שאחד שהוא בכלל בראש שלו, אלא מה הוא אומר, טוב אין לי דבר, אני חייב לעמוד מבחני הרבנות, אני לא יכול להתקשר, אני אעשה את הדבר הזה. סוג אחד של מועקה. יש אחד של מועקה שהיה מאוד רוצה לדעת תיכון שבת, אבל הוא לא עומד כל כך על עצם העבודה, זאת אומרת, זה לא מי יודע מה משנח אותו. אבל הוא רוצה לנסות לו, זה חשוב. יש אחד אחר שהוא נהנה מאוד מהסוגיה, זה מאוד מעניין אותו, זה מאוד יפה רמות, זה רמות גם לרמת השמחה. כלומר, כל הדברים יותר ממוקדים, זה בראש מלמד על דרגה גבוהה. יכול להיות בסך, שגם מדעת השמחה יהיה להפך. זאת אומרת, שהוא בעת... הוא לא מיודע מה מעניין אותו לדעת יחוד שבת, ולא מעניין אותו יותר מדי לעשות אותו מה שאין, אבל הוא נהנה מהסוגיה, כי הוא יש בו את הצד של פלמי. אגב, גם זה מרגע.
אני לא
יודעת,
אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, כי
לא, זה במיוחד הנקודה שאני כל... מעשה כל הדיבור שלי היה בשביל באמת לשלול את המשפט הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים למידת השמחה של איזשהו סופר, של איזשהו פריבילגיה. לא, כשאני עושה, אני גם נהנה מהדבר. הרווחתי. ויש לי רשם הראשון ביצור המצפון, כן, יש גם גישה כזו. עכשיו, אם אתה נהנה מדברי תורה, אז זה אומר שזה לא אמיתי. זה בעצם משהו שהוא אנושי. כן, גם ההתפתחות הזאת קיימת, כן, יש לזה ויכוח. ישן, בהקדמה של נפש החיים, מהבן של חיים ולוז'ין, אבי של ולוז'ין, שהיה אומר, הרבה שלו, שאם הוא היה שמח כזה בחידוש הוא קיבל בדבר תורה, היה בודק אותו. היה בודק אותו. שמה הוא בעצם הקודש זה לא אמיתי, כי יכול להיות שזה איזשהו צד שהוא לא אמיתי, כאילו, הרבה בחדשנות, יש משהו שהוא מביא את ה... את הצד של האגו, כמו של, כאילו אני חידשתי משהו בסדר, אז אתה אומר את החידוש הזה, למרות שאתה לא בטוח שמידת האמת מעניין אותך לעצם החידוש, אז הוא היה בודק את עצמו. ולכן, כאילו הוא אמר שבעצם שאדם ששמח בלימוד תורה, יש איזה אולי איזשהו ביטוי מסוים של, משהו שהוא לא אלוקי. כנגדו, יש לי פגישה של, בהקדמה של העגלי טל, בן שם הלירות, שאומר להפך, להפך, מטרת על זה אדם צריך להשתעשע ולדבר תורה, לצנוח ולדבר תורה. ויכול להיות שאין סתירה, יכול להיות שאין סתירה, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאדם שנמצא ברמה לא גבוהה של מישהו שצנח ולדבר תורה, אולי זה באמת צודי של האגו, צריך לבדוק שהוא לא חושב לאמת. אבל זה לא הופך את המידת השמחה למידה שהיא לא רצויה, אלא להפך. ככל שהמידת השמחה היא גדולה יותר בלימוד, זה מלמד שבאמת באמת האדם השתעשע בדבר תורה, אז קודם כל הדברים האלה מחוברים אליו, הם מותאמים לו שהוא באמת התחדש בעצמיותו, זה משהו שהוא קשור אליו. זאת אומרת, זה מלמד שיש בו את המידה האלוקית הזו, זה לא משהו שהוא מנותק ממנו, זה משהו, כלומר, אדם לא היה שמח באיזושהי אמת שהיא באמת מתחדשת, על איזשהו משהו שהוא לא קשור אליו. אדם לא יכול לשמח בדברים שהם מנותקים ממנו. אז השמחה באמת, באמת, יש לו שייכות לדבר הזה. אז יכול להיות השייכות הזאת היא לפעמים ברמה מאוד נמוכה, או לפעמים לומר אפילו ברמה האגוצנטרית נקרא לזה, אבל עדיין יש לזה את המידה הפנימית. עכשיו, מי שאין בו את מידת השמחה, זה משהו בעצם השבון, זה באמת מה שייכים אליו. שהוא בעצם איזשהו רובוט, עבודת השם, איזשהו משהו שהוא... שעושה את הדברים מתוך איזושהי פציעה פנימית, וזה לא הוא, זה לא הוא. ודברים נעשים באמת מתוך כבדות, ולא נעשים מתוך שלמות, כלומר, לא נעשים בצורה חלקית. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מהותי, העובדה הזאת שהשמחה היא מתלוות לעניין הזה. אז לא יודע אם אני רוצה להסביר את זה, אבל יכול להיות שמה שעשית גם בהמשך, עוד תוספת הרחבה על העניין הזה של השמחה, אולי ישלים את העניין הזה. דרך אגב, יש את המשל של המגיעים בדובנה. נותן את המשל הזה ש... אני אגיד את זה בשמי, שהוא שולח איזשהו, כן, איזה מישהו שולח את החבר שלו להביא לו איזשהו חבילה מהדואר, כן, לא בדיוק השיפור, אני אומר לך, הרמה של המשל, הוא שולח את החבר שלו להביא חבילה מהדואר, ובא החבר שלו, שבא החבר שלו, רואה אותו מזיע, ככה, כולו נוסף ככה, מתאמץ מאוד להביא את החבילה, אז הוא אומר לו, זה, אם אתה מביא, אם זה כזה כבד, אז כנראה זה לא החבילה שלי. כי אני יודע שהחבילה שלי היא חבילה קלה. כן, אז זה מה שקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל. כי לא כי קראת ישראל, כי לא כי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. זאת אומרת, אם יש הגיעה, אם יש עייפות, אז לא כי קראת ישראל. זאת אומרת, קריאה בשם השם שהיא נובעת בתוך עייפות, בתוך כבדות, בתוך זה קשה, זה כנראה לא שייך לכם. זה לא הדבר שנעשה לי מתוך המציאות. משהו מוכתן. אם זה באמת נעשה מתוך, באמת מתוך המציאות, אני צריך לעשות מתוך שמחה, וזה פחות קל, זה לא דרך קשה. כלומר, דבר שהוא קשה זה מבטא את העובדה שבאמת זה לא דבר שהוא שייך לך, זה משהו שהוא חיצוני לך, זה משהו שאתה באמת לא שמח בו. אתה יודע
שאתה
מבין שזה
יהיה
קל. נכון. נכון. אז קלות היא ביטוי לעובדה שהדברים האלה באמת שייכים אליך, שבאמת אתה חלק מהמחובר עליו, שבאמת זה מבטא שהוא עומד פנימית ולא משהו שהוא חיצוני לך. זה באמת אולי נקודה, אולי חשובה שעולה מתוך הדברים האלה. ו... לא כל דבר חייב להסתדר במאה אחוז, ששמעת תגיד איזשהו דבר שהוא אמיתי. אנחנו גם אומרים הראשונים שעוברים אומרים אמירות, שלא מסתדרות עם כל הסוגיה של הסוגיה שם הלשון לדחוקה, לפעמים איזשהו סוגיה אחת שיותר דחוקה. אז זה דבר שהוא קיים, אבל כפי המצב שבאמת של החוסר ביקורתיות, זה דבר שהוא נכון. זאת אומרת, יש במידה, יש במידה של השמחה, איזשהו מידה מסוימת שהוא עלול, שעלול באמת להגיע לאיזשהו מידה של חוסר ביקורתיות, אני מסכים, אבל לא הייתי אומר שהשמחה היא זאת שיוצרת את החוסר ביקורתיות, אלא הייתי אומר שזה בעצם העובדה שהוא עובר על המידה, כלומר שהוא עושה בעצם את המידה של השמחה כאיזשהו תכלית מנותקת נאמר מהמעשה עצמו, זה מה שאולי גורם את הדבר הזה. זאת אומרת, גם מידה של שמחה צריכה לבוא מתוך איזשהו מידה של איזון, מתוך מידה של מינון, בשביל שבאמת היא לא תפספס דברים אחרים. אין ספק, כשאדם שוקע כל היום וכל הלילה במידת השמחה, ואין בו מידת אולי היראה, או אין בו מידת הצמצום, אין בו מידת הצער, זה דבר כשלעצמו, שהוא גם בכל מידה, שבאת מידתה, דבר שהוא לא חיובי. אבל זה לא שזה משהו שהוא מובנה במידת השמחה. אז אני אומר ככה, זה באמת שאלה נכונה מאוד, והתשובה לכך היא כך, יש שני סוגים של קשיים. יש קושי שלא אוהבים אותו ולא סובלים אותו, ועושים אותו כי אין ברירה, זה סוג אחד של קושי, אבל יש קושי שהוא משמח את האדם, שלהפך. שרוב שהוא משמח את האדם עוד ועוד עושה לו חשב להיות עוד יותר ומתאמץ בו. זאת אומרת, אני אקח אולי דוגמה. אם אדם נניח מנסה לפתוח איזשהו תשבץ מאוד מאוד קשה או איזשהו פקידה מאוד קשה, כן, דבר שהוא קשור לדבר לעולם של ילדים. הקושי הזה זה לא קושי שהוא גורם לו למועקה או לאיזושהי תחושה של חוסר רצון. הרעיה שהוא בוחר בזה, ואחרי שהוא גומר תפקידה אחת, הוא רוצה עוד פקידה ועוד פקידה. זאת אומרת, יש בקושי הזה איזשהו משהו מאתגר, משהו שהוא נותן לאדם איזשהו משהו שמוציא אותו כאילו מהקיפאון ומהרדימות שלו, ומעורר את החלקים הפנימיים שלו, לנסות לחשוב ולהפעיל את הראש בכיוון כזה, בכיוון אחר, איך להתמודד עם הקושי הזה כאילו בכיוון יצירתי. זה סוג של קושי שלא רק שהוא לא מכביד על האדם אלא איפה, הוא מאתגר אותו, משמח אותו, והוא רוצה עוד ועוד לעצוק אותו. גם ביחד של דברי תורה יש שני סוגים, יש עמל ויש קושי. עמל בדברי תורה זה דבר שהוא ודאי רצוי. כלומר, כמו שאדם עמל בדברי תורה, הוא משיג יותר הישגים, אז להפך, הוא נהנה מזה יותר. הוא נהנה מזה יותר, הוא מכיר את המסלול הזה, הוא יודע שהמסלול הזה מניב עוד ועוד איכויות. ובסופו של דבר הוא יודע שבעקבות המסלול הזה הוא צריך להגיע להגדרות מאוד מאוד מדויקות, מאוד עמוקות בדברי תורה. הוא צריך לזכור טוב בדברי תורה. וכל זה גורם לו להפך, שמחה ועונג. לא רק שזה לא מסיים אותו, אלא להפך. ואני חושב שהרבה פעמים העליות ולחדול הזה הוא מאוד קרוב. הרבה פעמים אדם בשלב מסוים בסוגיה מוניס קושי מאוד מאוד ולאות, כבר אולי הצבעים שלך נמאס לו קצת מהסוגיה. זה דבר שהוא טבעי, אבל בסך הכללי, התחושה הכללית שלו זה דבר שהוא מחובר, שהוא עושה את הדברים מתוך באמת רוחב, מתוך שמחה, מתוך נעימות, שהוא באמת שואב קורת רוח מהעניין. זה דבר שהוא גורם לו גם להתקדמות, גם לשמחה ולהפך, לתוסף את זה כאילו לתוסף את שמחה. לעומת זאת, יכול להיות משהו נחשוב, שבו האדם עמל, אבל הוא לא יודע למה הוא עמל. הוא לא מרגיש מציג תוצאות, הוא לא מרגיש מחובר על הדבר הזה, והוא רוצה זה לא בגלל סיבות חיצוניות, בגלל שאמרו לו, בגלל שהוא רוצה להשיג הישגים חיצוניים. וזה בעצם כבר מבחינה. מהי בעצם הנקודה מבחינה בין עמל שנהנים ממנו לבין עמל שסובלים ממנו? הנקודה היא, מהי נקודת החיבור הפנימי שלך עם הדבר? האם אתה מחובר על הדבר הזה, האם זה חלק ממך, זאת אומרת, פתאום להפעיל את המוח, לחשוב טוב, לאתגר את עצמך, האם אתה בעצם מתברר לך פה איזושהי אמת יסודית? ששאלת אותך קודם, אמרו, שאלת אותך מה התשובה לשאלה הזו, אותם כאילו מנסים כאילו להסגר תלמידים צעירים, אז גם לגמרי גורמים בעצם. מנסים לשאול אותם כאילו, מה תגידו על מקרה כזה וכזה? כן, ואז אתה בעצם חיברת אותו לסיפור הזה, כי זה סיפור מהחיים וכל שגם קרה לו, מה אתה אומר על הדבר הזה? ואז אתה לומד את הסוגיה ומנסה להבין אותה, אז נקודת המאמץ היא נקודת חיבור, נקודת כזה, אבל כשאין חיבור פנימי, והחיבור הוא מוחצה, כלומר מתוך השצפייה החיצונית, אז כל צעד שאתה עושה את הדבר הזה הוא קשה לך ולא נעים לך ואין לך חשק וזה לא יותר נקודת ההבדל אני חושב. ולהפך, זה לא שאני בא לומר שהיגיעה זה דבר שהוא שלילי, להפך, היגיעה זה דבר עשוי מאוד בגלל תורה, אבל השאלה מאיזה סוג של היגיעה. יש היגיעה שהיא היגיעה שהיא מבטאת חוסר שייכות והיא לא טובה, מה פה זאת אומרת טובה, לפעמים אין ברירה, אבל לא מבטא את הסלמות בעבודת השם, ושנה הגיעה שלי להפך, שהיא מבטא את הספר סלמות, הוא רוצה עוד משימות, עוד דברים, עוד... כן, יש פה איזשהו מין במה שתקופות השערה, משהו שהוא בעצם נראה אותו דבר, אבל יש פה הבדל גדול מאוד. ועכשיו אנחנו בעצם יכולים להתקדם הלאה. בואו נדבר על העניין הזה של מה שאמרתי קודם, שככל שהאדם עושה את הדברים בקביעות, מתוך מידת השמחה, מתוך העובדה שזה חלק מהאמת הפנימית שלו, זה עוזר לו להסכים ולהדריך את עצמו מתוך עצמיותו, כן? ככל שהוא קשור אותו. לאור מה שאמרנו, אני חושב שהדברים יהיו מאוד ברורים, ואני עכשיו רוצה אולי להביא את אותו רעיון בפסקה אחרת, אבל מזווית הפוכה ומשלימה. יש בו את הכל בג' למות קוף עם חס, הרב שם אומר, אז אני אומר יסוד, גם ראינו אותו בפעם הקודמת בן אלי של הרב שיודה, לא רואה את הכל עוד קוף יוצאת. אומר הרב ככה, מתרומם הוא האדם שעוסק בדברים נשגבים. זאת אומרת, ככל שהאדם עוסק בדברים מרועמים ונשגבים יותר, ככה הוא מתרומם יותר. איך זה קורה הדבר הזה? הדבר מסביר איך זה קורה. מזיב הנשגב מתעצל באלף, מתעצל על העוסק בהם סיום פנימי. זאת אומרת, דבר ראשון, כשאתה לומד דברים גדולים, כן, אתה לומד איזושהי אמת רוחנית, איזשהו משהו שהוא עוזר, יש כאן סיורים רוחניים שקשורים לאמת הזאת. אתה מצייר את הרעיון הזה, את הרעיון המוסרי הזה, את הרעיון האסתטי הזה, משהו בעצם מצייר המוח, זה דבר ראשון, שמזהיר את העצמיות הראשית של ההוגה ומצייר, זה הדבר השני. זאת אומרת, ככל שהאמת, הסיור הפנימי הזה הוא משמעותי יותר, אז הוא גם יוצא איזשהו מפגש שלך, עצמך, עם הרעיון הזה, והוא יותר ויותר מאיר את השניות שלך. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, איך אני ביחס את הדבר הזה? כן? ראית איזשהו רעיון מאוד מאוד יפה, כן? קראת את זה למשנה מסכת אבות, אתה יודע מה? ראית איזשהו אמירה באיזשהו אגדה של חז"ל, שהיא הורה בך לחשוב. יש משהו טבעי שאדם בעצם מאמין את עצמו מול האמת הזו. וזה נותן לו איזשהו מפגש פנימי לראות איפה הוא, אפילו לא עושה את זה בצורה מודע, זה בצורה אוטומטית הדברים נעשים. אז, זה הצו השלישי, שהפיגור מתעצם בסופיותו. זאת אומרת, האמירה החיצונית הזאת, היא נתנה לאיזשהו אמירה חזקה שמשתלמת עם האישיות של האדם. זאת אומרת, איך הרבה פעמים, כשאתה בעצם מנסה להשפיע על מישהו, אתה אומר לו אמת, אמת כללית, אמת רוחנית, והאמת הזאת היא פוגעת באיזושהי נקודה בלב של אותו אחד, הפגיעה הזאת הופכת לאיזשהו חיבור, לאיזשהו חיבור מחזק, לאיזשהו חיבור מחשל, מה שהיה בשחור אדום הפך להיות מאוד מאוד מאיר, באלף, והוא מתוך כך הוא מתעורר, בעין, כן, הוא מתעורר וחושב על הדברים האלה והופך להיות חלק מהדבר הזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך פנימי שקורה, שככל שאדם עוסק בדברים גדולים יותר, אז הדברים האלה משפיעים עליו בחוזק, יוצאים עליו איזשהו מין חוזק פנימי שהוא הולך ומתחזק בהם. אני אקרא שוב את המשפט, מתרומם הוא האדם שעוסק בדברים מתגבים, מזיו הנסגר מתעצל על העוסק בהם סיום פנימי, שמזהיר את העצמיות הנפשית של ההוגה, וגם שמזהיר לשון זוהר. אז הסיבוב מתעצל בתוכניותו, וזה נוהג בכל נסגר גלוי, בכל יופי נעלה, בכל רוב מוסרי גדול, בכל חוכמה בסדר מפואר. זאת אומרת, מה שאמרנו עכשיו זה לא רק נכון ביחס לדברי תורה, אלא כל דבר שיש בו יופי, כל דבר שיש בו מוסריות, כל דבר שיש בו חוכמה, יש בו משהו שמעצים את האדם. או שהוא מחזק את ההיגיון של האדם, או שהוא מחזק מידת היושר, או שהוא מחזק מידת האסתטיקה של האדם, יש איזשהו חוזק. כשאנחנו עוברים לדברים האלוקיים לגבי תורה ומצוות, שם החשבון הוא הרבה הרבה יותר עמוק. שם ההתעצמות הפנימית הזאת היא לא רק בדברים שהאדם מבין, שמצייר וקולט אותם, אלא גם בדברים שהוא לא מבין אותם, כי יש עוצמה במצווה, יש איזושהי ריכוזיות במצווה שקדוש ברוך הוא נתן, שאתה עושה איזושהי מצווה מתוך הבנה מאוד מאוד ממוכה, אבל בתוך ההבנה הממוכה הזאת יש הבנות פנימיות שאפילו אם אתה עדיין לא מחובר ולא מבין אותן, הן פועלות על האדם. כי זוהי אמירה אלוקית, הקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות משהו מסוים, זה קיפל. בעשייה הזאת, אמת אלוקית מאוד מאוד עמוקה, שהיא הולכת ומעצימה את האדם, הולכת ומסתרגת עם העצמיות של האדם, הופכת את האדם להיות, הייתי אומר, בעל עוצמות גדולות יותר, משום שהאמת הזאת היא הופכת להיות האמת החיים שלו, זו האמת האלוקית, זה משהו שהוא חזק יותר ועצמי יותר מאשר האמת האלוקית. והתוצאה של הדברים היא לאידך גיסא, על כן הם קשר תכלית לאושר הנשגב של עוסקי תורה ומצוות, והם גבול לנעימות ששון הקודש השרויה ברוח פנימי שכל מתחבר לקודש. ורז זה ששמחת המצוות והעבודה האלוקית הוא המנסה בשבת העולם את עודתה, ישמחו השמיים את הגל הארץ. זאת אומרת, אותו הרב מגיע לשמחה מהכיוון ההפוך. כלומר, קודם במורה העולם והשמחה אמרנו שככל שאדם עושה דברים מתוך עולם ושמחה, אז ככה הוא הולך ונעשה מודרך יותר מהאמת האלוקית. למה? כי האמת האלוקית הזאת, היא הולכת ונעשית שייכת אליו יותר ויותר, אז מכוח כך הוא גם מבין מה עליו לעשות, הוא מבין מה הוא צריך לעשות, אז גם הפוך. ככל שאדם עושה את המצוות, ככל שאדם עושה דברים שהם אלוקיים, אז ככל שאדם עושה את דברים שמסגבים יותר, והוא עושה את הדברים האלה מתוך חיבור, מתוך נועם פנימי, ככה מידת השמחה הולכת ומתגברת בתוכו. זאת אומרת, אחד מידים כשני, בדיוק כמו שאמרנו קודם לגבי מידת הזריזות, ככל שאדם יש בו שמחה פנימית ולעד פנימי, הוא עושה דברים בחריצות ובזריזות יותר, וגם להפך, ככל שאדם עושה דברים יותר בזריזות, אז זה מאוד עליו הפנים והשמחה, וגם פה אנחנו אומרים את הדבר. ככל שאדם עושה את הדברים מתוך שמחה ועונג, מתוך הזדהות, מתוך שייכות, אז זה נותן לו איזשהו אמת יותר ברורה ביחס לדבר השם, זה מדריך אותו, הוא לא צריך קצת שיסביר לו מה צריך לעשות, כי הוא מבין טוב, אם לא במודע, אפילו בתת מודע, באינטואיציה שלו, הוא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. וכן להפך, ככל שאדם עושה את רצון השם מתוך הזדהות, מתוך שייכות, מתוך רצון לעמוד, אז הוא שואל מזה קורת רוח, הוא שואל מזה נוח, הוא שואל מזה שמחה, אין קץ לעושר ולעושר הנשגב שעושה פועלה של עוסקי התורה ומצוות. אני חושב שזו הנקודה, שחשוב מאוד מאוד לשנן אותך. שהשמחה והעונג, זה לא עוד איזשהו דבר נוסף, אלא זה בעצם זה לב ליבו של העבודה האלוקית. ופה אולי נעשה פה את הסרט להסביר עליי גם משהו. למה זה לב ליבו של עבודה אלוקית? הנקודה היא ככל שהאדם הוא בוחר יותר, ככל שהדברים נעשים מתוך רצון עצמי, והרצון העצמי הוא נעשה מתוך בחירה. נקודת האמת הפנימית הגבוהה ביותר של האדם היא נקודת הבחירה החופשית שלו. אין משהו יותר גבוה מזה בעבודת השם, משום שבעצם זה מה שמבדיל בין אדם לבין שער הבריאה, זה מה שמבדיל בין אדם לבין מלאכים, זה מה שמבדיל בין אדם לבין בהמות, נקודת הבחירה החופשית שלו. מה שמייחד את האדם נקודת הבחירה החופשית. וככל שיש אפשרות לאדם ליישם את נקודת הבחירה החופשית שלו, שמה בעצם בא לידי ביטוי נקודת הגובה הגבוהה ביותר של העבודה שלו. עכשיו, ככל שיש אפשרויות לאדם לבחור יותר, והוא עושה את הדברים האלה מתוך בחירה מאוד מאוד מדויקת. כן, ניקח אפילו משל בעניין החומרי. יש לאדם הרבה מאוד מאכלים שנמצאים לנגד עיניו, והוא בוחר בדיוק מה שהוא אוהב, מה שבריא לו, מה שטעים לו, מה שנעים לו בדיוק באותו רגע. כן, אדם הולך לבית מלון, ומי לפניו איזה 10 סוגים של גבינות, ועוד 10 עמדים סוגים של מיצים, ועוד כל מיני זה. כן, מי שמכיר את הדבר הזה, יש לו בחירה, כן, זה גורם לו שמחה מאוד גדולה. למה זה גורם לו שמחה מאוד גדולה? משום שפה הוא מייצר את הנקודה הכי גבוהה של החיים, זה נקודת הבחירה. אז נשמע עליה מצחיק, אבל זה נכון, גם כלפי החדשת העולם החומרי. כלומר, ככל שאדם מייצר את נקודת הבחירה שלו, אפילו בדברים הפשוטים ביותר בעולם החומרי, זה דבר שגורם לו שמחה, כי בעצם זה שלמות הנקודה הגבוהה ביותר של עבודת השם שלו, שהוא מייצר את נקודת הבחירה שלו. עכשיו, ככל שהאדם שמח בדבר, זה אומר שזה מביא לזה ביטוי את נקודת העצמי שלו, זה שייך עליה, זה אני בחרתי בדבר הזה, אני רוצה בזה. זאת אומרת, פה הוא מביא לזה נקודה, את המצוא של הבחירה שלו. כלומר, אני מזדיק את הדרשה שלו, אני אומר, כאילו, למה הנושא של השמחה הוא כל כך משמעותי. זאת אומרת, השמחה היא מבטאת את העובדה שבאמת האדם בחר בדבר הזה, שבאמת זה שייך עליה, שזה הוא. זה לא משהו שזה חיצוני לו, וגם בניואנסים אפילו זה שלו. לא רק בצורה כללית, הוא היה רוצה ללמוד תורה, לא רק בצורה כללית הוא היה רוצה, אלא בצורה מאוד מאוד מדויקת, כתוב בחר לעצמו באיזה דרך הוא הולך, מה הוא רוצה לעשות, איך הוא רוצה, באיזה מיון הוא רוצה, זה שייך אליו, ולכן הוא שמח. כי פה הוא הביא את דוד לקראת הבחירה שלו.
איך
ברוחניות
זה אדם
בוחר? עכשיו, גם ברוחניות הדבר הזה קיים. ככל שהאדם הוא נעשה יותר ויותר מודע לאמת הפנימית שלו, וככל שאדם נעשה יותר ויותר רוחני ופנימי, אז הוא יודע לנווט את העולם הרוחני שלו מתוך בחירות ולא מתוך כפייה. זאת אומרת, כשהוא יושב ללמוד תורה, אז הוא עושה את הדבר הזה מתוך בחירה, וגם כשהוא לומד תורה, הוא מחליט בדיוק איזה סוג של לימוד היה רוצה ללמוד, מה הוא לומד עכשיו, מה מתאים לו אחר כך. כן, גם מתייחס לשעה של הלימוד, גם מתייחס לסוג של הלימוד, גם מתייחס למשימות הכלליות של הלימוד. זאת אומרת, הוא מסוגל להציב לעצמו בכמה וכמה רמות דברים שהוא בחר בהם. אין דבר גדול מזה. זאת אומרת, הוא בחר לעצמו את תוכנית הלימוד, והוא בחר בתוך תוכנית הלימוד איזה שלבים הוא רוצה לעשות. ובתוך השלבים האלה הוא מתאים כל שלב לזמן שבו הוא נמצא כעת. והוא מסוגל, גם הוא לא הצליח בדבר מסוים, להחליט החלטות חדשות, שמיישם את כל הדבר הזה. זה בעצם ביטוי לעובדה של עומק העניין שאין אדם למקום של ליבו חפץ. אבל אין אדם למקום של ליבו חפץ, זה לא רק, זה אמירה כללית, זה לא רק איזה סוג של לימוד, אלא גם מתי הוא לומד וכמה הוא לומד ואיך הוא לומד. זה המקום של ליבו חפץ. המקום זה משהו שהוא רחב יותר מאשר איזה סוג של לימוד. לא אין אדם לומד אלא בגמרא שהוא ליבו חפץ, אלא במקום של ליבו חפץ. המקום זה מביא לזה ביטוי את כלל האישיות של אדם, גם הסוג של הנפש שלו, גם הזמן, גם המקום שבו הוא נמצא, הכל מאוד מאוד מתואם, מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד בכירי, ולכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד שמח. ופה אנחנו בעצם מגיעים לחלק השני של המאמר, שהוא בעצם אולי החלק היישומי שמה שדיברנו עד עכשיו. אם אנחנו דיברנו בצורה כללית, שהעונה והשמחה הוא תנאי מאוד מהותי לעבודת השם, הרב אומר, זה כבר הפירות. אבל בשביל להגיע לפירות האלה, יש שלבים של הכנה. זה השלב הבא שהוא מדבר עליו, שזה בעצם הנקודה המתה יישומית. זאת אומרת, על שדה הפעולות יתגלה האור הגדול הזה של סיבת אל בסוף השמחות, בתקופה יותר מאוחרת, בין חיי הקל ובין חיי הפרט. אבל התקופה המחשרת את העונג והשמחה לבוא לחוג הפעולות, להביא עליו כללי ששון ואור וגילה פנימית, היא תקופת הלימוד בסוף מערכותיו, הדיבור, השינוי וההיגיון, שהן הגרסה, ההבנה, הקידוש, שאינם יכולים להתברך כראוי להביא את אורם יפה בנפש אדם פנימה לאתרו עוז בהדר גם מחוץ אלו, כי אם שיפורת עמם העולם והשמחה, שרק אז ידבר במשמם, רק לימוד התורה לשמה, כהתעלסות באהבתה, תביא כל התוצאות הרכבות הבאות מאורש התורה. זאת אומרת, איך אדם מתרומם למדרגה של עונג ושמחה, שיש בהם אותו עומק, שדיברנו עליה קודם, זאת אומרת, אותו קביעות בעבודת השם, אותו עוז וסדה במקומו, אותו הדרכה פנימית, אותם דברים גבוהים שדיברנו עליהם קודם, זה על ידי העבודה שמורכבת מהשינון, הגרסה, הגרסה, ההבנה והחידוש, מה שהרב פה כותב, זאת אומרת, הגרסה זה הלימוד הבסיסי, ההבנה זה להבין דבר מתוך דבר, והחידוש זה בעצם הצמיחה העצמית שלו. בלימוד תורה יש שלושה שלבים, יש שלושה שלבים שאם אדם יודע ליישם אותם כמו שצריך, אז בסופו של דבר הוא בונה קומה של תמיד שכר. זאת אומרת, הקומה הראשונה זה הגרסה, זאת אומרת, ידיעת החומר, מבלי עדיין לחדש שזה שמביע להם להבנות מיוחדות, קודם כל ידיעת החומר כבר ברמה יותר בסיסית הגבונה, השאר השני זה ההבנה של דבר בתוך דבר, זה לימוד עליוני, והשאר השני זה החידוש, זה יכול של האדם להבין את הביטוי של הנקודה העצמית שאיפה שייכת לו. אלו בעצם שלוש הנקודות שיוצרים את המכלול של הלימוד תורה. זאת אומרת, קודם כל ההכרה של הדברים, דבר שני זה ההפנמה של הדברים, והדבר השלישי זה ההפריה שמצאים למצוא את הדברים. אלו שלוש הדברים שגם כן ניצרנו פה, בעוד אחרי זה הפסקה הזאת. זאת אומרת, זה קודם כל הציור של הדבר הנשגב, אחרי זה זה המפגש, ההערה הפנימית, והשלב השלישי זה ההתעצמות בתוכיותו, שזה בעצם השלב של ההתחדשות, השלב של ה... כן, שלושה מהגדולים האלה נשמעים, זה ההתחדשות בדבר, ההתעצמות, מה שקראנו לזה קודם, שהוא מוכן להיות אחד עם המושג האלוקי. שלושת המושגים האלה הם באים לידי ביטוי בכמה רמות, זה גם בלימוד, וגם בעולם הפנימי והרוחני, וגם בכל דבר ודבר, שלושת הדברים האלה, קודם כל המפגש עם הדבר, זאת אומרת, הכרת הדבר, המפגש של הפנימיות עם הדבר, ואחר מכן ההתחברות וההתחדשות של האדם עם הדבר, ולימוד תורה, אדם מסוגל לחדש חידושי. אם השלבים האלה נעשים מתוך שמחה ועונג, מתוך קומה של רצון, מתוך קומה של חפץ פנימי, אז זה בעצם המושג של תורה לשמה. זה המושג של תורה לשמה, שזה בא משמה, זאת אומרת, יש בו עונג בדבר, שהוא שמח בזה, שהוא מחובר לדבר הזה, שהוא מתקדם פנימה פנימה, ובאמת בסופו של דבר הוא מגיע לאותה נקודה פנימית שלו.
מה
רבי,
אבל תשיב לדעתי, זה מקשיבו
לשמחה, זה יכול להיות שלא אחרי שאני אשיב לשמחה. בסוף היה לי עצמך מכל שנה. אבל זה לא רק בסוף, בסופו של התוצאה הסופית. בכל השלב, בכל שלב, כי גם יש חשוב בגרסה. יש מה שקורה לחידוש ושוב חשוב. חשוב יש גם השלב של הגרסה, גם השלב של ההבנה, גם השלב, בכל שלב יש חשוב. כי בהתחלה אדם היה מארץ, אחרי זה הוא פתאום יודע חזרון שהוא לא ידע אותם קודם. או לפני שבכלל מפנים אותם, אני חושב שמאמר, אז הוא שמח בדבר הזה. אחרי זה הוא הולך עוד פעם, הוא מפנים את הדברים האלה, זאת אומרת, יש כשהוא מפגש פנימי. בשלב השלישי הוא הולך להתעצם, הולך להתחדש, הולך להתגבר, שזו כך את הדבר הזה, זה לא שייך שלנו. עכשיו הוא אומר כאן, שם את הדובה שהשארתי קודם. המזון החומרי, גם הוא מצורע בהשלמת פעולותה, עם הטעם הטוב, הריח העדין וצהלת הנפש, המכשיר את כל החיים, להתרחב ולהתעלם. וכל וחומר הדברים המזון הרוחני, מזון הנפש המשכלת, החושבת, המציירת, המרגשת, שעון הרוחני, והשמחה השוקטה הפנימית היא עצם יסוד חייה. זאת אומרת, גם בעולם החומרי, גם במזון החומרי, אנחנו יכולים לראות שיש קשר בין ההרחבה, בין העובדה שיש בזה גוונים, יש בזה טעם טוב, יש בזה ריח עדין, זאת אומרת, זה לא שנותן לבן אדם אוכל, כן, זה ככה חול, הייתה שתתקיימת. זה לא ככה, כי ככל שהדברים יותר ויותר מורכבים יותר, ככל שיותר הם עדינים יותר, ככל שהם יותר יש להם הרחבה, אז ככה גם כן האדם מוצא בהם את נוגעות הכוח החיים שזה, ודאי וברי ביחס לעולם הרוחני. אומר הרב, לשמירת הטעם הטוב והרווחה הנפשית של האדם ביחס של מזונו הגופני הוכנו בעולם, מחסד המצביע לכל חי הרצון ברוך הוא, מיני מזון רבים ושנים שיכולים להתפלש לפי כל אחד ואחד, לפי מצבו, טעמו, לפי זמנו, לפי תקופת היום והשעה, לפי פרקי השנה, משך החיים. וההתרחבות של הבחירה היא מתאמת על הנטייה הפנימית בבעלי החיים הטבעיים בתכלית שלמותם, ובאדם התמהו בריא בגופו מן השוקר או לא, המזון הרוחני יש לו גם כן זה הכלל. לא, כן, קודם כל זה גם המזון הגשמי, מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, בשביל שיהיה את הטוב האלוקי, שהחסד האלוקי יהיה משמעותי, הוא נתן את זה באפשרות של בחירה מדויקת לכל אחד ואחד. זה בעצם עומק הטוב האלוקי. זה לא רק העובדה שהקדוש ברוך הוא מקיים את האדם, אלא עובדה שאדם בוחר איך להתקיים. זה מה שנותן את הנקודה התמצית של החיים. בלי זה האדם היה מאבד את הפעם של החיים שלו, ולא היה רוצה להמשיך אפילו לא רגע אחד. מה העניין שלו? מה העניין שלו לשבת פה ולאכול חול כל היום? מה העניין שלו? מה שלום הדבר הזה? שום דבר לא יותר מזה. מתי הוא בעצם, כלומר, הסיום עצמו הוא פחות מעניין אותו. השאלה האם הוא בחר איך להתקיים, זו השאלה החשובה והמשמעותית יותר. ואומר הרב, המזון מוכן להיות לא כזה כלל, הוא לא נלמד גם בתורה במקום של ליבו חפש, אני אמר כי אם בתורה בשם חפשו. אז כן, מוכח הדבר, וזו המסקנה שעולה מכל מה שדיברנו עד עכשיו, שכל הכיכר הגדול של הרחבתה של תורה יהיה נגול לפנינו בכל רוחבו, בכל מקצועותיו השנים המרובים, למען נוכל להיות מוכנים לכוון את הזמן והנסיעה לפי החפש הפנימי, לרבות סימוננו בעיית המכוון בזה לפנימה, כדי שלא לבד הידיעה והתועלת לקבל בלימודנו, כי אם גם שפע הברכה, החיים והשלום, של העונג והשמחה הפנימית, שנעשירו צעדנו ונעשירו תורכנו, ברוב עוזה של תורה, שרק מרוב כל נוכל בטח לעבוד לכם בשמחה וטוב לבד. זאת אומרת, המגמה שלנו בלימוד תורה היא להגיע לאותו רחבות, לאותו יכולת של האדם להגיע למצב שבו הוא יבחר לעצמו מה הוא לומד, איך הוא לומד, אם תן אותו בסופו של דבר מקומו, כי הבחירה היא בסופו של דבר תהיה מתאימה למה שהוא. כן, לפי מה שהוא, ככה הוא יבחר. בהתחלה הוא לא מכיר מספיק את נקודת הבחירה, אבל הוא צריך לשאוף לזה. ככל שהתורה תהיה יותר מגוונת, ככל שהתורה תהיה יותר עשירה, ככל שהידע שלו בתורה, ככל שהאדם יצליח להגיע ליכולת מתחדשות בלימוד תורה, ככל שהוא יהיה מחובר לרמה המוסרית שהתורה משיגה בפניו, כן, ככל שכל המכלול הזה, כל המכלול הזה, זה יהיה איזושהי אמירה שיש בה קשר אל הפנימיות של האדם, ככה יהיה לאדם יותר רחבות של בחירה, ככה הוא בסופו של דבר ימצא את נקודת העונג והשמחה שלו. ויש הרבה מאוד שלבים, זה נראה לנו משהו מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד רחוק, אבל זה לא נכון. ככל שאדם ידע יותר, ככל שאדם ילמד יותר, ככל שאדם ירחיב יותר, ככל שאדם יהיה לו בסיס מוצק יותר בסוגיות ובדברים, ככה נקודת השמחה שלו תלך ותגבר, נקודת ההתחדשות של נקודת המסגר של המטרה תלך ותגבר.
זה לא
אמיתי בינו לבין התורה, שאולי לא יבין מודע אליו ב-100%, אבל זה בעצם מה שקורה לו. ולכן הלימוד שלו נעשה יותר ויותר בכירים, יותר ויותר מתוך רצון, מתוך ויותר שזה מעניין אותו, מישהו חשוב לו, הוא היה רוצה לדעת מה כתוב, הוא היה רוצה להבין, הוא רוצה להתחדש. ופה הרב בעצם חושף את הפסוק, שבו נעשה כל המאמר הזה, כן? מה שכתוב שהסיבה לגלות, תחת אשר לא עבדת להשם אלוקיך בשמחה ושוב לבן מרוב כל, אז אנחנו לא אומרים שזה איזשהו עוד פריבילגיה, עוד איזשהו תנאי בעבודה, אלא זו הנקודה. החטא היה שדברים לא עושים מתוך שמחה, לא עושים מתוך הזדמנות. זו באמת החטא. עם ישראל יצא לגלות, לא בגלל שהוא לא עבד השם, אלא בגלל שהוא לא עבד השם מתוך שמחה. זה אומר הרב, מה הוא מבטיח לראות לשמחה ולטוב לבב? זה מרוב כל. שיהיה לאדם את הכל. כלומר, שיהיה לאדם את האפשרות לבחור, יהיה לו הרבה מאוד, ומתוך זה הוא יבחר את הדרך שלו. בשביל שיהיה לו את הכל, הוא צריך לעבוד קשה מאוד בסוף סוף קדימה האלה, גם בגרסה, גם בהבנה וגם בחידוש. אז אומר הרב עכשיו לסיום, העונג והשמחה שבתחילה ימצא לנו בתורה יופיע לנו ברוב נוגה עד אשר תבוא חוכמה בליבנו ודעת בנפשנו ינעם. זאת אומרת, יש בשלב הראשוני יש איזשהו צללים בעונג ושמחה בלימוד תורה עד אשר תבוא חוכמה בליבנו ודעת בנפשנו ינעם, עד אשר ימצא את נקודת הנועם והשמחה והעונג, זה יותר חוכמה. וגם הפגת המעשה היותר רחוקה מאותה ההורה הרחבה המציאה ברחבי נראות השכל המחשבה המתרחבת, גם העלייה תוכן בשמחה שנתפלת עצמנו תמיד, עד שנוכל להיגלות על גבר החיים והפעולה בתור פועלים מלאי צהלה, משקפי צהל חיים מכירים לטובה, לרומות ויוליד בעין טובה, מהירה את החיים הנבחן מחשקי הארץ. ומעין עולם הבא יופיעון באור העולם הזה, עד שהכל יכירו וידעו שכל הדבק בתורה, תם תורה מחיות, שנאמר כי צה לא רק עליך, ואז נפיים תפקיד. זאת אומרת, זה בעצם איזשהו סיכום של מה שאמרנו. ואנחנו בעצם במאמר הזה מדברים פה על שתי קומות, שהם בעצם על הליבה של עבודת השם. זאת אומרת, הקומה ההכשרתית נקרא לזה, של ההכשרה, היא הקומה של העבודה בלימוד תורה, כמו שאמרנו, שלושת המעגלים האלה של הגרסה, ההבנה והחידוש. כן, הגרסה זה ההיכרות של החומר, ההבנה זה כבר המפגש של האדם עם הדבר, זאת אומרת, הם מבינים דבר מתוך דבר, וההתחדשות זה כבר איזושהי קומה פנימית, הרי התחדשות פנימית וחידושים בלימוד תורה. אם הדברים האלה נעשים מתוך שמחה מצורפת לדברים נשים עצמו דגש, שדברים האלה נשים מתוך שמחה. ולפעמים, שדברים האלה נשים לא מתוך שמחה, אבל צריך לעצור. ולבדוק היטב, כאילו מה באמת מעכב את החלק הזה של השמחה. נסים לעשות מזה איזושהי בחינה, למה באמת הוא דבר, מה מעיק עליו, מה גורם לו את החוסר השמחה, אבל לפעמים הוא נמצא לשאול איזה תשובות בתוך הסוגיה עצמה, איזשהו חוסר בהירות בסוגיה, איזשהו חוסר הבנה כללית, איזשהו חוסר הנוער התעסקות בתחום שהוא מעניין אותו. ופה לאט לאט הוא בעצם יחשוף את היסוד הזה שלו. ופה אני מזכיר את הפסקה המפורסמת בכוזרי, בגלל שבית תמום, כן, למה כותב הכוזרי את שלושת היסודות של עבודת השם. אומר הכוזרי שמה, כראש הדבר, שלושה הם יסודות עבודת האלוה על פי תורתנו, היראה והאהבה והשמחה. התקרב אליך בכל אחת מאלה. כן? זאת אומרת, היראה והאהבה זה משני עצמו, אבל השמחה זה אחד מיסודות של העבודה. למה? למה? זה מסביר בהמשך. אז מה קודם כל? ואכן בקניעתך בימי התענית, לא תקרא בין אליה יותר מאשר בשמחתך בשבתות בימים טובים. אם שמחתך זו באה מתוך מחשבה וכוונה. כי בשביל שהתכנים צריכים מחשבה וכוונה, כך גם השמחה בדבר אליו מצוותו, צריכה מחשבה וכוונה, למען תשמח המצווה עצמה מתוך אהבתך למצווה עליה, ותזכיר מה מאוד היטיב לך בה, וכאילו באת לביתו ככרו על שולחנו מנעמיו, ותן שבח לך בפיך ולבך. זאת אומרת, ככל שהאדם שמח במצווה, אז ככה הוא, הביטוי שהוא עוזר, הוא מדמה את זה, כאילו אתה כרו על שולחנו של המלך. כאילו אתה יושב בשולחנו של המלך, זה בעצם מה שזה אומר. אדם זה בשמחה של המלך הוא שמח. אם אדם עובד הקדוש ברוך הוא ומקיים את המצוות מתוך שמחה, זאת אומרת שהוא עכשיו עושה את המצווה כעושה אותה לפני שולחנו של מלך. הוא נמצא באהבתו ובחיבורו לקדוש ברוך הוא עד כדי כך שהוא שמח בכל דבר שקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות. זה מלמד שהוא נמצא עכשיו עם הקדוש ברוך הוא. זוהי בעצם נקודת אחד משלושת היסודות של עבודת השם. והביטוי של הדבר הזה הוא לא רק בשמחה הפנימית, אומר הכוזרי, כי אם תעלה על זוכר המצוות המדרגת הזמר והריקוד, יהיו לך גם אלה עבודת האלוהים, רק על אדם שידבק בעניין האלוהים. זאת אומרת, הביטוי של השמחה הוא לא נעשה, הוא רק גם דיבור בפני עצמו, שהיה באמת אולי מקום להרחיב עליו, השמחה היא לא מדובר פה על שמחה פנימית, אלא על היכולת של האדם להבין, וגם ידי ביטוי בדברים חיצוניים, בדברים חיצוניים, בריקוד ובבעליזות. אומר הרב, הריקוד והעליזות הם המכשיר שבאמצעותו תדבק בעניין אלוקי, שבעצם הרי נקודת העבודה של האדם, לפי מה שמסביר לנו רבי יהודה הלוי, זה הדבקות בעניין אלוקי. איך אדם דבק בעניין אלוקי? זה על ידי האהבה, זה על ידי השמחה, ועל ידי הביטוי של השמחה בריקוד ובעליזות. והנושא הזה של הריקוד בעבודת השם הוא גם כן אמצעי שלעצמו. הוא בא לביטוי לא רק בלימוד תורה, זאת אומרת אם אדם יודע לשמוח בחתונה של החבר שלו, ויודע לשמוח בשמחתו של החבר, ויודע לשמוח בקידושים קטנים בלימוד תורה, ויודע לשמוח בכל דבר שנקרא לו, יודע אפילו להגיע למדרגת הזמר והריקוד, זה ביטוי וזה חיזוק לחיבור שלו לעניין האלוקי. זאת אומרת זה גם ביטוי אבל זה גם התחזקות, ולכן חשוב גם לעבוד על החלק הזה. זאת אומרת שאם אדם שמח שעושים את זה החוצה, שעושים את זה החוצה במדרגה חיצונית, במדרגה מעשית, ולא רק בשישה ימים זה כאילו ברמה המחשבתית, הפנימית, אלא שעושים את זה החוצה, כי החיבור הזה בין הפנימיות שלו, בין הנפש שלו לבין הגוף, הוא בסופו של דבר נותן את העצומות, נותן חוזק למידת השמחה, נותן להופעה, נותן לשלמות, ונותן לביטויים כאלה שהם בסופו של דבר מצליחים לרומם אותו, מצליחים להעלות אותו, להדביק אותו עוד ועוד בעיניים הנושאים. לכן זה גם דרך בבעל השם, שבאמת היה מקום להרחיב עליה בפני עצמה. זאת אומרת שהיכולת של האדם לשמוח באופן מעשי בלימוד תורה, לחייך בדברי תורה. אפילו אני אומר, אפילו לך איך אתה מקבל את החברות שלך, ואיך אתה מדבר אליו, ואתה באמת אוהב אותו, ואתה באמת אתה שמח משהו, ומשבח אותו, ומערער אותו. יש בכלל איזשהו מילה של חומבים ושל עשייה חיצונית, זה מה שבסופו של דבר גם כן מגביר ומחזק על אותה מידה של שפה פנימית. אני חושב שפחות שלנו פה, די סגרנו פה מעגל, ואחרי שדיברנו על המעקבים של מידת השמחה והריחות, ועכשיו דיברנו על ההופעה של מידת השמחה, אני חושב שבעוד מקום להמשיך ולהרחיב, אבל יכול להיות שכולנו עכשיו לעבור לעוד מידות, כן, אני חושב שמצריות, אבל אפשר כאילו פחות שלנו, יש לך, עושים איזושהי יחידה מסוימת בנושא של מידת השמחה, לא אפשר לעבור למידת הסוף, מה אמרתי לי? מה?
Huh?